אז היום נמשיך בעזרת השם בקשר המהותי בין התפילה לבין האבות. ובפשט אומרת הגמרא, תפילות אבות תקנו, והיכולת שלנו לעמוד מול השם בתפילה היא קשורה לחיבור שלנו לאבות. כמו שנזכירים בכמה מקומות, אחד מהם, אמרנו, תחילת תפילת 18, ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, בלי זה אפשר להתחיל לדבר בכלל עם הקדוש ברוך הוא. ראש לכל, מה זה שייך? יש לי דיבור איתו, הוא ברא אותי, אני רוצה ממנו משהו, אז מה עכשיו אני צריך, מה זה פרוטקציה? זה... מה, מתווכים? תודה רבה. טוב, אז הגענו לעמוד 2, מקור 5. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתזכור לנו ברית אבותינו. מה זה לזכור? טוב, זוכות, התחלתם ללמוד מסילת ישרים? הגעתם כבר להקדמה? הגעתם כבר למשפט הראשון? יופי, אז מהר אתם ללמוד. אז במשפט, הרב קוק אמר שלמסילת ישרים אפשר לקרוא ספר הספרים, כי הכל משפט בספר אפשר לכתוב ספר. אז הרמח"ל כותב שם כך, אמר מחבר, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם פצר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. זאת אומרת, המשפט הראשון הזה הוא כבר מהפכה בהבנה, בעצם ההבנה מה זה ספר, מה זה ללמוד, בשביל מה לומדים. כי מה אומר המחבר במשפט הראשון של הספר? קורא יקר, כל מה שכתוב בספר אתה כבר יודע. אני כבר יודע, אז למה שאני אלמד אותו? אז מה אומר אותנו? שספר, המטרה של ספר, המטרה של לימוד בכלל, היא לא רק להוסיף ידע או מיומנויות, אלא יש גם סוג אחר של לימוד שמה המטרה שלו? לא חיברתי ללמד לבני האדם שלא ידעו, אלא להזכירם את הידוע הם כבר. זאת אומרת, יש לימוד שהמהות שלו היא לזכור. מה זה לזכור? מה זה זיכרון? זכירה זאת אמירה שהפנימיות יותר חשובה מחיצוניות. זיכרון זאת אומרת פנימיות. למה? נגיד, אדם הולך מולנו ברחוב, פתאום הוא מחייך. אנחנו מסתכלים לראות, לא קורה שום דבר מצחיק. מסתכלים על עצמנו, ואנחנו מצחיקים. לא. למה הוא מחייך? הוא נזכר במשהו טוב שקרה לו. אז מה זה אומר הזיכרון הזה? שאני לא רק מגיב למה שהחושים מפגישים אותי איתו כרגע, אלא יש לי עולם פנימי שיותר משמעותי לי מהעולם החיצוני. זה נקרא לזכור. לזכור זה להציף למודעות משהו שתוכן פנימי. כלומר שהפנימיות מעצבת אותי, פנימיות מדריכה אותי. עובר ברחם אמו, לומד את כל התורה כולה, נכון, ממלאך, ואז ברגע האחרון לפני שהוא נולד, אז בא המלאך ונותן לו סקירה והוא שוכח הכל. אז למה ללמוד 9 חודשים ובסוף שוכחים הכל? אז מה יצא לו מזה? מה? כן, איך קוראים לך? ילד? נכון. מה שהרווחנו זה שהתורה שאנחנו לומדים בעולם הזה היא לא להיכנס לעולם זר, אלא להיזכר במשהו שכבר טבוע בנו, רק נשכח. אז זה משהו אחר לגמרי. לכן, זה המשפט הראשון של מסילת ישרים. כי באמת, כל מסילת ישרים טבועה בנו. הזהירות, הזריזות, הנקיות, הפרישות, הטהרה, החסידות, הנבה, עירת החל, גם קדושה, גם רוח הקודש. יש לו כל אחד, כל הזמן. אבל נמצאים עמוק. והעניין שלנו זה לזכור, כלומר, להציף אותם למודעות. אז אותו דבר כאן. יהי רצון לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתזכור לנו ברית אבותינו. זאת אומרת, שמה שמעצב את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, את הנהגת השם, יהיה הזכירה של הברית. אומר רב, על המילים האלה, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. הרצון, כלומר, הרצון לאלוקי, המגמה הפנימית של כל היש. מה הכוונה? השם ברא את העולם כי הוא רוצה. השם מחזיק את העולם כי הוא רוצה. מה זה רוצה? רוצה, כוונה יש לו, יש מטרה. העולם הולך לכיוון. העולם, ההיסטוריה, הכל הולך לכיוון של מימוש, רצון אלוקי, מגמה אלוקי. איך הרצון האלוקי הולך ומופיע במציאות? אומר הרב, המגמה הפנימית של כל היש, מה הרצון הפנימי שהוא זה שמניע את כל המציאות, הלא היא הולכת ונמשכת להיגלות ולהיראות על ידי המשכת הדורות של כנסת ישראל. זאת אומרת, מי שמגלה את רצון השם בעולם, זה עם ישראל. לדורותיו. כשיצאנו מתי נהיינו לעם? כשיצאנו ממצרים. כשירדנו למצרים עוד לא היינו עם. 70 נפש זה לא עם. במצרים כבר היינו משהו אחר, אבל לא היינו עם. היינו סקטור, עבדים של המצרים. אבל היינו בלועים בתוך הגוף של האומה המצרית. לא הייתה לנו ישות עצמאית, לאומית. אז מתי נהיינו עם? שיצאנו ממצרים. לכן יציאת מצרים היא כמו הלידה של עם ישראל. טוב, לקחת לו גוי מקרב גוי. על זה חזל אומרים. שעם ישראל במצרים היה כמו עובר בימי אמו, ויציאת מצרים היא הלידה. ואז קיבלנו תואר מיוחד, צבאות השם. כתוב בסוף פרשת בו, ביום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מה זה צבא? צבא זה כוח שמממש ריבונות. צבא הוא כוח שמממש ריבונות. נגיד שאדם מכריז ריבונות על הבית שלו. אומר, הבית שלי זה מדינה עצמאית. אז אני לא צריך לשלם מיסים למדינת ישראל, כי הבית שלי זה ישות עצמאית. מי שרוצה להיכנס אליי הבית, אני צריך דרכון. אני לא מחייב אותי החוקים של מדינת ישראל, כי הבית שלי הוא המדינה שלי. טוב, זה ייקח כמה שעות עד שישפזו אותו. אבל אם יש לו צבא שיגן על הבית שלו, זה רציני. באיזה מידה זה רציני? לפי הרצינות של הצבא. וצבא זה הכוח שמממש ריבונות. לכן תמיד, הרבה פעמים בתורה, כשמוזכר מלך, מוזכר יחד איתו שר הצבא שלו. אנחנו היה לנו בשבת שעברה, פרשת וירא. אבי מלך הוא פיכול שר צבאו. תמיד, שאול ואבנר, דוד ויואב, מזכירים את המלך עם שר הצבא. כי הצבא הוא זה שמממש את הריבונות, שאומר שהצהרת הריבונות, שהמלכות הזאת יש לה תוקף בעולם. עם ישראל נקרא צבאות השם. אנחנו הצבא שמממש את הריבונות האלוקית על העולם. אנחנו הצבא שחי לפי חוקי השם, שחי אותם בעולם, מממש את המגמה האלוקית. אז המגמה הפנימית של כל היש, נקרא שוב, המגמה הפנימית של כל היש, הלא היא הולכת ונמשכת להיגלות ולהיראות, על ידי המשכת הדורו של כנסת ישראל, שמה היא עושה בחיים שלה, הלאומיים לדורותיה, המעתיקה ומרחיבה בחיים את עומק הקודש אשר להוות העולם. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים כל הדורות, זה להעתיק ולהרחיב את עומק הקודש אשר לאבות העולם. זה כמו, אבות זה לא משהו אחר מאשר עם ישראל. האבות זה עם ישראל בתמצית. כל מה שמופיע בעם ישראל לדורותיו, אותה קדושה, אותו אור, אותו תוכן חיים, מופיע בשלושת הראשים האלה. אברהם, יצחק ויעקב. הם המרכבה. מה זה מרכבה? כן.
בשיעור הקודם, כאילו אמרת, הכל בילה ביהי רצון, ופירשת אותו, כי הוא בא לך לא בין רצון. אז מה זה אומר גם שתזכור על אותו יותר?
עוד רגע, עכשיו אנחנו במילה רצון.
לא, כי דיברנו גם על לפניך.
בשיעור הקודם דיברנו על לפניך. נכון. אבל עכשיו, מה שיש לנו היום זה רצון, על זכירה דיברנו, עכשיו רצון, ואבות. אז מה עושה כנסת ישראל לדורותיה? מעתיקה ומרחיבה בחיים את עומק הקודש אשר לאבות העולם. אמרנו, אז חז"ל אומרים, האבות הם הם המרכבה. מה זה מרכבה? מה?
לא,
מרכבה. מרכבה זה מי שרוצה ללכת, אבל יחבו לו רגליים. אז אם הוא רוצה להגיע רחוק, אז הוא משתמש במרכבה. שמוליכה אותו לאן שהוא רוצה. כאילו, נכון, אין המרכבה, המרכבה לא מחליטה לאיפה לנסוע. נכון, רק... אז מה שחז"ל אומרים, זה שהאבות הם המרכבה, ואנחנו, מה שהרב אומר כאן, שאנחנו הרחבה של האבות.
הרחבה?
הרחבה.
כי אומרים...
תזכירי את השם, סליחה. תזכירי את השם, סליחה.
שמחה.
שמחה. נכון. כל שכו נקרא, לוקי המרכבה. כי, שוב, מה זה מרכבה? מרכבה זה כל המערכת שמממשת את רצון השם בעולם. שלוקחת אותו לדרך הארוכה של הופיע משורש הרצון האלוקי עד העולם הזה. כלומר, מרכבה זה כלי תחבורה. כלומר, שמעביר תוכן ממקום למקום. אז כל מעשה מרכבה זה הנהגת השם את העולם. איך האידיאלים האלוקיים, רצון השם, איך הוא יורד משמי שמיים אל העולם הזה. אז האבות הם המרכבה. וכנסת ישראל מעתיקה ומרחיבה בחיים את עומק הקודש אשר לאבות העולם, שהם חיו בעד האידיאלים הקדושים האלוהיים. זאת אומרת, האבות הם גם אנשים, אבל הם גם גוונים של הנהגת השם. כל אחד מהאבות הוא ביטוי של התגלות השם בעולם. אידיאלים אלוקיים, הכוונה, גוונים בהתגלות השם, בהנהגת השם. למשל, חסד. כל שהוא מתגלה בחסד, מנהיג את העולם בחסד, גם בדין, גם ברחמים, באמת, בצדק, במשפט, הרבה דרכים, הרבה גוונים של הנהגת השם. אומר הפסוק, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. זאת אומרת, האבות הם עצמם, כל אחד מהאבות הוא מגלם בצורת אישיות, מידה של הקדוש ברוך הוא, גוון של הנהגת השם. מה? כתוב, פחד יצחק. והרצון הכמוס מלא אור החסד העליון. כלומר, זה התפילה. התפילה היא, עיקר התפילה היא להפגיש את הרצון העמוק שלנו עם הרצון הכמוס האלוקי. כלומר, יש באדם את הרצון הגלוי ואת הרצון הכמוס. יש הנהגת השם גלויה, ויש הנהגת השם שמבטאת את רצון השם הפנימי. בתפילה, אני בא לבקש דברים מהשם, כי אני רוצה אותם. למה אני רוצה אותם? מכל מיני סיבות. אבל כשאני בא להתפלל, אני פוגש את הרצון הכמוס שבשורש הדברים. אני מבין שהרצונות שלי בחיים הם חלק מהמפגש שלי עם הקדוש ברוך הוא. שהוא הייתה. כלומר, כשאני בא להתפלל, אז אני מגלה שהבקשות שלי בעצם הם רק תירוץ. כלומר, זה שחסרים לי דברים, אני צריך לבקש אותם מהשם, זה אמצעי למפגש, שמפליש את עצם ההבנה שלי, חיים, שהחיים שלי הם רצון השם. ובמקביל, כשאני נפגש עם העומק שבי, אז זה בונה כלי לזה שהנהגת השם תהיה לפי העומק. כי בהנהגת השם הגלויה, אז אמרנו, יש לפעמים הערת פנים, יש הסתר פנים, אבל בשורש השם רוצה רק להיטיב, הוא ברא אותנו רק להיטיב. אז כשאדם פוגש את העומק שלו, בזה הוא בונה כלי שהנהגת השם תבטא את עומק ההנהגה האלוקית, את עומק המבוקש האלוקי, שכולו חסד. רות, להסביר שוב, שתדל. יש באדם גלוי ונסתר, יש בקדוש ברוך הוא גלוי ונסתר. כל דבר שאנחנו עושים בעולם הזה, הוא בונה כלי למשהו מקביל. נכון? במידה שאדם בודד, והמודדים לו. מי שעושה חסד, מקבל חסד. נכון? מי שדן לקו זכות, דנים אותו מהשמיים לקו זכות. מי שמתפלל, מה הוא עושה? חושף את עומק הרצון שלו. כי כשאני רוצה, באופן סתמי, הרבה פעמים הרצון הזה הוא שטחי. אני רוצה כי בא לי. אבל כשאני בא להתפלל, אני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תן לי כי בא לי, נכון? אני צריך לדייק את הרצון שלי, להבין שהוא באמת יש בו תוכן, יש בו עומק. לכן אני, מהמקום הזה אני מבקש אותו מהשם. אז כשאני עושה את הפעולה הזאת, של לחבר את הרצון הגלוי לרצון הפנימי שלי, אז מצד הנהגת השם, זה בונה כלי לזה שיופיע הרצון האלוקי הפנימי, להיטיב לכל.
אבל רק, זה לא אותו רצון?
תזכרי את השם, סליחה. מרים שירה? מה?
זה לא אותו רצון.
תזכרי שוב את השם? מרים שירה? בסדר.
זה לא אותו רצון. זה אותו רצון, לא? הרצון הכמוס שלי זה בעצם של הנשמה, זה בעצם
השם. גילוי של השם. כן, הופעה מסוימת. אומר הרב, הרצון הכמוס... כן.
זה המשיך לזה, כאילו, אם אני לא מרגישה שאני כאילו כאילו,
וואי, זה לא מרגיש לי, זה לא מרגיש לי, זה לא מרגיש לי שאתה מביא בכלל, שאתה כאילו מצליח לחסוף את עומק הרצון. זה מה שאני עושה בתפילה. למשל, הזכרנו דוגמה. כתוב שבתפילת 18 צריך לכוון בעיקר בחתימה של כל ברכה. מה זה החתימה? זה המילים שאומרים אחרי ברוך אתה השם. כי מה אני אומר במילים האלה? שהדבר שאני ביקשתי מהשם הוא גוון של התגלות של רצונו. כלומר, זה מברר שתפילה זה לא בקשה שקודם כל יעשה עברה בנקאית, שיעביר קצת בחשבון שלו לחשבון שלי, כי אני באוברדרפט והוא יש לו בלי סוף. אלא תפילה זה גילוי שהרצון שלי מבטא רצון אלוקי. כי זה מה שאומרים בחתימה. שמה שביקשתי זה תואר אלוקי. אז מה אני אומר לו? אתה חונן הדעת, אתה רוצה בתשובה, אתה בונה ירושלים, זה שלך, זה לא שלי. זה לא אני בלבקש ממך כי בא לי. הבקשה שלי היא חלק מההתגלות שלך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נמדור. אותו דבר, יש עוד מקומות בתפילה שזה מתבטא. למשל, רפא אני השם אני רפא, או שאין לי בני רשע. למה אנחנו רוצים להיות פריים? תשובה נורא פשוטה, כי זה מעצבן להיות חולה. אבל לא זה מה שאנחנו אומרים בתפילה. מה אומרים בתפילה? רפאנו השם בני רפא, או שאינו בנבשע, למה? כי תהילתנו אתה. מה זה אומר כי תהילתנו אתה? כי אנחנו, עם ישראל, עם זה יצר תהילי, תהילתי יספרו. עם ישראל מסיפר את תהילת השם. אז אם אני חלש ועייף ועצבני ולא מרוכז כי אני חולה, אז אני לא יכול לספר את תהילת השם במיטבה. אז אני מבקש להיות בריא, למה? כי תהילתנו אתה. כי זה חלק מתהילת השם שאני אהיה בריא. אז זה לגלות את הרצון הכמוס שבעומק הרצון להיות בריא. בסדר אביב? פשוט אנחנו אומרים את זה, פה ושם בתפילה. וזה לב התפילה. המקומות האלה. מה השם צריך? כמו כל הדברים. בהתחלה זה כאילו, מה שמגיעים שרק כאילו וכאילו ובאמת זה באמת. כמו שאמרו חזק, fake it until make it. כן, בהתחלה מרגילים את עצמנו בקבלת עול. אחרי זה מדבר, זאת האמת, זה החיים שלנו, זה הנשמה שלנו. אבל אם לא נעשה את זה בהתחלה בצורה כאילו מאולצת, אז זה לא יהיה. כי אנחנו לא נולדנו מושלמים.
למה צריך שיהיה חסרונות כדי שלהגיע, כאילו אי אפשר להגיע לקשר הזה בלי שזה
יבוא מתוך
בקשה
למי חסרון כלשהו? אי אפשר. טוב, שאלת למה? כי זה עצם הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, הוא בנוי על זה. הקדוש ברוך הוא אין סוף, ורק הקדוש ברוך הוא אין סוף, כי אין סוף יש אחד. כשהוא בורא את הבריאה, אז הבריאה היא לא אין סוף, נכון? היא לא אין סופית, היא מוגבלת. זאת אומרת, שיש חיסרון. אז עצם היחס בין הבריאה לבין הבורא, שזה התפילה, יחס בין הבריאה לבורא, זה יחס בין החיסרון לשלמות. זה הקשר שלנו. ודרך לדלג על החיסרון הזה, לא להיות בחוויית חוסר, זה לדלג על הנתק בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. ולזכור שהעניין שלנו זה לקדש את שמו, שאני הופעה שלו, אז לא חסר לי כלום. כלומר, אם אני מציב את עצמי מולו, אז זה חייב להיות ככה, לי חסר, ולך יש. אבל אם אני זוכר שאני שליח שלו, לא חסר לי כלום, זה שלו. אני כלי. והרצון הכמוס, מלא אור החסד העליון, אנו מייחלים שיגלה בנועמו ממקור קדושת אבות. מקור זה מעיין, כמו מקור מים חיים. כלומר, מהנביאה הזאת של קדושת האבות, מהקדושה של האבות היא מעיין. ערך חיים שהוא נובע, וילך וימשך להחיות את תוכן החיים וההוויה של הבנים. השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. זאת אומרת, כשאומרים השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, הכוונה היא לא גם. לא שהשם שהוא גם אלוקינו וגם אלוקי אבותינו. אלא אלוקינו ואלוקי אבותינו, הכוונה שהחיים שלנו הם המשך של החיים של אבותינו. ובבב החיבור, אלוקינו, כי זה ו, זה המשך של אלוקי אבותינו. שתזכור לנו ברית אבותינו. מה זה ברית? על מה קורתים ברית? לתמיד. נכון? משהו שהוא הופך להיות נצחי. אומר הרב, שתזכור לנו ברית אבותינו, הברית היא מיוסדת על תוכן קיים, כלומר, שיש לו קיימות, שאיננו נופל תחת שום שינוי. כמו אחד הביטויים לברית בתורה, ברית מלח. כמו שמלח, הוא לא מתאפש, נכון? הוא לא מאבד את הטריות שלו. אלפי שנים, זאת אומרת. כי זה מחצב טבעי, כמו שהוא. ברית מלח זה אומר שהקשר בין קורתי הברית הוא כמו מלח. נשאר קבוע. וכאן גנוזים היו הבנים בצורה של כוח במהותם של האבות. כוח הכוונה לעומת בפועל. זאת אומרת, עצם זה שלא קוראים להם ראשי האומה, או גדולי האומה, או אנשים ענקיים, אלא איך אנחנו קוראים לאברהם, יצחק ויעקב?
אבות.
אבא, ברגע שקוראים למישהו אבא, זה אומר שיש לו בן. כלומר, עצם התואר אבות, זאת אומרת שהם מקור החיים של הבנים. זה כמה שאומרים אבות. כלומר, זכות אבות, להיפגש עם האבות, עם הערך שנקרא אבות, זה להיפגש עם שורש החיים שלנו. אז הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ה... זה להגיד, כן, זה להגיד, אני נשמה. אז הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות. כלומר, עם היחס בין, בינם לבין עם ישראל לדורותיו. אמרנו שאבא זה מי שהבן כלול בו. שהבן נובע ממנו. אז הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות, הכוונה עם איכות החיים הזאת שהופיעה אותנו, שהיא שורש החיים שלנו. זה לא כאילו הקדוש ברוך הוא קראת ברית איתם, כי מה שאנחנו צאצאים שלהם, אז מה, יאללה, יאללה, המשפחה, כאילו, נעשה להם פרוטקציה, כי היא משפחה שאני אוהב. זה לא ככה.
אפילו קראת ברית איתם.
כן, בדיוק. אבות זה איתנו בכוח. מה יש בכוח שבפועל? החיים של הבן כלולים בחיים של האבא בכוח. כלומר, כל עם ישראל לדורותיו היה כלול בחיים של אברהם, יצחק ויעקב. קודם כל הברית איתם, הכוונה, עם החיים שלנו, לדורותיהם, שהופיעו אז בצורה של בכוח, באבות. אז האבות, אז מה שאמרתי בהתחלה, האבות זה אנחנו. זה לא מישהו אחר, זה לא סבא של סבא. זה גם ביולוגית, אבל זה האבות, הם תמצית החיים שלנו. מה שאנחנו מבטאים אלפי שנים בתור אומה, הם ביטאו בתור שלושה אנשים. שהחיים שלהם תמצתו את כל עם ישראל לדורותיו. לכן מעשה אבות סימן לבנים. כי מה שאנחנו עושים בחיים לאורך אלפי שנים זה לחיות את החיים שלהם בהתפשטות, בהרחבה. והופעת החיים, שורה שנייה של, שתזכור לנו, והופעת החיים של המשכת דרכי האבות, אז איך ממשיכים את דרכי האבות? בדעות, באמונות, ברגש ובתכונה. כלומר, האדם הוא יצור מורכב. יש את ה... האדם הוא היצור היחיד בבריאה שהוא מורכב. כלומר, כל שאר הברואים הם חד-ממדיים. נגיד, בעלי חיים הם רק גוף. כל מה שמניע אותם זה צרכים גופניים. יכול נגיד, אם הפרות היו במרעה ועכשיו הן מגיעות לשוקת, יש מים, והמים שם מוגבלים, יש להגיד לפרה, רגע, תחשבי גם באחרות, כי לפרה שאין פה מסיק מים, כדי. לא, מה שמניע אותם זה רק אינסטינקט גופני, לא מעניין אתם כלום חוץ מזה. מלאכים הם רק מופשטים, אבל אין להם גוף. האדם הוא היצור היחיד שהוא מורכב. המהר"ל מפראג קורא להרכבה הזאת, כי נפלתי קמתי. המדרש אומר, לולא שנפלתי, לא קמתי. אז האדם הוא יצור מורכב, יש בו גוף, יש בו שכל, יש בו נפש, יש בו שכל. מה גוף זה הרובד הפיזיולוגי, שאנחנו תמיד חיים בו, אז תמיד יש לנו תחושות פיזיות, קר לי, חם לי, נוח לי, לא נוח לי. יש באדם גם נפש, שזה הרובד הפסיכולוגי אמוציונלי, שזה גם מוליד אצלנו רגשות. כלומר, כל הזמן יש לי גם איזושהי חוויה, שעמם לי, עצוב לי, וגם צרכים. כלומר, כמו שהגוף ניזון מאוכל, ואם אין לו מספיק אוכל, הוא לא מתפקד. נכון? אדם שהוא בתת תזונה, אז הוא חלש, עייף, עצבני, לא מרוכז, הוא בטח לא יכול לצמוח. נכון? מישהו בתת תזונה, הוא לא גדל, הוא פסיק לגדול. אותו דבר בנפש. כמו שהגוף ניזון מאוכל, גם הנפש צריכה תזונה, כי היא גם צורכת אנרגיה. מה מזין את הנפש? זה הנשמה. נפש, הרגשות. העולם הרגשי שלנו. אביטל? איך קוראים לך?
רעות.
רעות, סליחה. בסדר, לא להאמין מה שכתוב. טוב, הנפש ניזונת מאהבה, מכבוד. תארו לעצמכם, אדם שמרגיש שאף אחד בעולם לא אוהב אותו, שאף אחד בעולם לא מעריך אותו, הוא יתנהג בדיוק כמו אדם שהוא בתזונה. הוא יהיה חלש, עייף, עצבני, והוא לא יוכל לצמוח. ויש את הרובד של השכל.
כלומר,
מה? נפש זה רגשות. מה שמזין זה רגשות חיוביים, אהבה, כבוד, חברות. רגשות טובים. יש לאדם את הרובד הפנימי של השכל, שזה שר גם לעולם של... זה לא רק שכל פה, זה לא כמובן רק אינטלקט, אלא כל הרובד זה המופשט, של קדושה, של תוכן, של משמעות, שזה גם צורך חיוני לאדם. משמעות. למשל, נגיד שהיו מציעים למישהי עבודה, משנה הבאה עד הפנסיה, אבל בתנאי שתעבוד רק בזה. משכורת טובה, 8 שעות ביום, לטחון מים. מי שמוכן לשלם על זה? מי שהייתה מסכימה? לא. למרות שהמשכורת טובה, קביעות מובטחת, אנחנו רוצים לעשות משהו בחיים שנרגיש שעשינו משהו עם משמעות. אנחנו ממש צריכים את זה. אז למה אמרתי את זה? כי האבות עיצבו את כל הרבדים האלה. זה מה שהרב אומר כאן, בדעות, באמונות, שזה שייך לשכל, ברגש, שזה שייך לנפש, ובתכונה. תכונה זה כמו המזג הגוף, מזג החיים, האנרגיות. אז הצורה הזו, אז האבות עיצבו את השקפת העולם של עם ישראל, את עולם הרגשות של עם ישראל, נכון? שיש בו שלושה דברים הללו, עין טובה, רוח נמוכה, נפש פלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. וגם את החיים שלנו בפועל. אז הופעת החיים של המשכת דרכי האבות, בדעות, באמונות, ברגש ובתכונה, היא מוכיחה על סגולת האבות המתמידה בבנים. ועל זה אנחנו מבקשים. אז מה זה שתזכור לנו ברית אבותינו? שאותו הכוח המתמיד והקיים, כלומר הברית, שהוא נמשך בבנים מאור האבות, יאיר בנו בכל סגולת מקורו, שזה השורש, ובכל מפלאות פעולותיו בפועל, כאשר היה בזמן גילוייו באבות בימיהם. שתזכור לנו ברית אבותינו. אז מה כמובן שתזכור? שתהיה נוכח, שברית אבותינו תהיה נוכחת בהנהגת השם אותנו. שההנהגה שהשם מנהיג אותנו מדור לדור, משנה לשנה, מרגע לרגע, את הכלל ואת הפרט, שתהיה רבויה, חתומה בחותם של ברית אבותינו. בדיוק כמו שאבא ואמא מעצבים את התכונות של הבן. כי הם גם ברמה הפיזית בדי-אן-איי, נכון? גובה, הרבה, המון תכונות גופניות הן תלויות קודם כל בהורים. וגם תכונות שהסביבה משנה אותם, אבל היא משנה את מה שההורים הטביעו. תמיד זה הבסיס. וגם עצם זה שהילד הזה נולד, זה סימן שההורים שלו מאמינים בחיים. אוהבים את החיים. נכון? אז זה שעם ישראל נולד, זה ביטוי של אהבת החיים, של האמון בחיים של האבות. לכן כל כך חשוב המידות של רבקה. וכל כך חשוב מי הבן הממשיך ומי לא, למרות ששניהם בנים של אברהם או של יצחק. כי צריך את זה להיות בנים של האבות, שהחיים שלנו ישקפו את רצון החיים שלהם. אז זה רק אברהם, יצחק ויעקב. אז הם מעצבים אותנו. אז זה לא רק, זה לא ייחוס. נראה לי, זה היה חבר, תראי, נעמי, תראי את הערה שלוש. מה, כולנו. זה ביאור על מה שאומרים בתפילה ב-18, זוכר חסדי אבות. אומר רבי נפתלי יוצא לוי, הוא היה תלמידי הגר"א. מה זה זוכר חסדי אבות? הוא הוציא צידור הגר"א. זוכר, הקדוש ברוך הוא, חסדים ומצוות של האבות. אשר חלק מנשמתם יש גם בנשמות אחרות שהם הבנים, ועל ידי זה ניצולים גם הם. כי החסד הזה של האבות הוא זה שהוא חתום, הוא צרוב בנשמות שלנו. אז כשאנחנו זוכר חסדי אבות, האבות האלה עכשיו חיים בנו ממש. אז מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, באותה אהבה, באותו למען שמו. מה זה למען שמו? זה הברית הזאת שהוא קראת, ששמנו קראת בשמך. אז לכן כל התפילות שלנו, כלומר עצם היכולת לעמוד מול השם, לרצות את רצון השם, זה ביטוי של החיבור שלנו לאבות. אז לכן זה הכוונה התפילות אבות תקנו. אבל זה לא רק השאלה ההיסטורית, כאילו מי תיקן, מי ניסח, למי היה הרעיון הזה להתפלל לקדוש ברוך הוא בבוקר ובערב ובצהריים. אלא תפילות אבות תקנו, הכוונה שאת עצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא חתום בחותמם של האבות.
כאילו, מה ההבדל בין השכל
לנשמה?
השכל עכשיו,
הרב,
כאילו,
מגיע
אותו
לנשמה. רק משתמשים במילה שכל, כי שכל זה הצד המופשט שבאדם.
אבל הוא בכלל אז לא כולל את כל המחשבות, כאילו, את כל המחשבות, ההיגיון, נגיד, מה כולל הנפש?
לא, היגיון זה כלי עבודה.
שבאיזה חלק נמצא?
תלוי. לכן אמרתי, הוא כלי עבודה. ההיגיון יכול לשרת את הגוף, יכול לשרת את הנפש, ויכול לשרת את השכל. תלוי מה בוחרים לעשות איתו. הייתי כמו ילד שחרר לבית ספר, ממציא תירוצים נורא חכמים. אז זה בעצם, זה כדי לא להתבאס, או כדי לא לקבל עונש. אז השכל, זה ההיגיון, זה האינטלקט בשירות השכל. מישהו חושב, מישהו חכם, ממציא אפליקציה של תועבה. זה שימוש בשכל של המקום הכי נמוך ביקום. אז השכל של עצמו כלי עבודה, הוא לא בעל מעלה. למה קוראים לשם השכל? כי המשותף זה, השכל זה הדבר הכי מופשט שאצלנו. כמו 2 + 2, אז לא שואלים שני מה. כי זה לא משנה, זה העיקרון, זה המהות של המספר. ולכן שכל מבטא דברים מופשטים. והנשמה היא מופשטת. טוב, יש ספר שלם על זה, שכל מקום שכתוב בתנ"ך חכם, הכוונה צדיק. זה החוכמה האמיתית. טוב, עוד. הגענו בשעה טובה לעמוד 3. אחרי קורבן תמיד, אומרים לכן, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיה שיח שפתותינו חשוב ומקובל ומרוצה לפניך, כאילו יקרבנו קורבן התמיד במועדו ובמקומו וכהלכתו. אומר הרב, לכן יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, חוקים עליונים נוהגים הם בתהלוכות סדרי הקדושה ברוחניות בעולם. נקודה. לא. סליחה. בתהלוכות סדרי הקדושה ברוחניות בעולם, ברצון בורא כל עולמים וכל צבעי צבעותיהם, התחתונים והעליונים. זאת אומרת, לפעמים זה נראה, עוד פעם, אז מה, איפה יש חוקים עליונים? בסדרי הקדושה, ברוחניות. ולפעמים נראה כאילו הטבע זה חוקים, נכון? חוקי הטבע. בטבע הכל נורא ברור, נורא מדויק, אתה יכול לראות במיקרוסקופ, אפשר למדוד. ברוחניות זה כאילו משהו כזה עמום, משהו כזה מסתורי. אז אומר הרב, יש חוקים גם בקודש. העולם של הקודש הוא מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד ברור. וגם בו יש חוקים. ועל כל החוקים הקדושים, הרצון היחיד, העליון, עכשיו זה סוגריים, הכולל ומקיף כל, מופיע או משפיע על כל, טובו והדרו, סגור סוגריים, הוא שולה. כלומר, הרצון הוא שורש כל החוקים. ובכל מקום שאיזה תוכן נהרס, ואין לנו יכול לעמוד על פי חוקיו הקבועים, באה אז הופעת הרצון של חיי החיים, כמו של מקור החיים, מחיי החיים, ברוך הוא, המסידי לכל חי רצון, הוא משלים את כל החסר, הוא מעודד ענבים בישועה. כלומר, אם יש משהו שאנחנו לא מסוגלים לממש, אז הרצון האלוקי משלים. מושיע. אין חבוש מתיר את עצמו בית האסורים. אנחנו תמיד נהיה מוגבלים. אבל אנחנו תמיד נהיה מחוברים לקדוש ברוך הוא. אז הוא מושיע אותנו מהמוגבלות שלנו. מהחוסר. המובנה. מה? איפה אנחנו? וזה שהעולם הולך ומתקדם. למרות כל החסרונות שלנו. ודרך כל החסרונות שלנו. הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו בדרך הנכונה. כמו ווייז. שנגיד, הווייז מטריך אותנו בדרך הכי קצרה, מבחינתו. ואז נגיד שעושים הפוך למה שהוא אומר. הווייז אומר, במשך ישר, פונים ימינה. עכשיו, חשב מסלול מחדש. אוקיי, בסדר, אז דווקא רוצה ככה, אז תיסי ימינה, ובכיכר תצאי ביציאה הרביעית, ותחזרי ככה. אז זה יהיה קצת יותר ארוך, אבל תמשיכי באותה דרך בצורה אחרת. כי למה? כי יש יעד. אז גם החיים של האדם. אנחנו עושים את המיטב שלנו, ומה שאנחנו לא מסוגלים, הקדוש ברוך הוא משלים. למה הרב אומר את זה כאן? כי זה בדיוק מה שאנחנו עושים היום כשאומרים את הקורבנות. אמרנו, זה העיר רצון שהוא אומר אחרי אמירת הקורבנות. קורבנות נדעו להקריב אותם, לא לדבר על זה. אבל אם אנחנו לא יכולים להקריב, אז אומר הרב, ומאחר שכוח הדיבור של השפה צריך להשלים את קדושת המפעל, כלומר, בפועל אי אפשר להקריא, אז הדיבור צריך להשלים. צריכים אנחנו לשפע רצון עליון המתאים אלינו. אבל זה נראה, אפשר אפשר לשאול על זה, אבל למה זה יעבוד? מי אמר שזה באמת ככה? כי יופי, תרוצים. מישהו לא יכול לעשות, הוא לא יכול להקריב, אין לו בית מדרש, אין לו בית מקדש, אז יש לו בית מדרש. אז הוא מדבר על זה. מי אמר שזה באמת פועל את אותה פעולה? אומר הרב, כי זאת הקדושה המבוטאת על ידי שיחתנו, הלא בפנימיות הנפש, ההולכת בהמשכת קדושה מאבות לבנים. זאת אומרת, עם ישראל לא נולד בבית המקדש. עם ישראל נולד מהאבות. וקדושת האבות היא כללה את כל הדורות. גם לפני בית המקדש, גם תוך כדי, גם, וגם בגלות, וגם במדבר סיני, בכל מקום.
אז בעצם הוא אומר שאין לנו מה להילחץ בזה, כי זה כאילו לא התחיל
משם? אין מה להילחץ אף פעם על שום דבר. בכל הספרים שפה בבית מדרש, לא כתוב להילחץ. אז מי שנכנסת עושה זה בהתנדבות ועל חשבונה. לא להשאים את התורה בלחצים שלנו. זה אנחנו נמצאנו. אז זה שלא צריך להילחץ זה פשיטה. אבל מה שהרב אומר זה, שזה לא איזה פיצוץ שאנחנו מנחמים את עצמנו. אלא ההבנה הזאת שהקודש יכול להופיע בהרבה גילויים, בהתאם להיסטוריה, זה בגלל שהקודש הוא מתחיל מהאבות, שכוללים את כל הדורות. מוטבעת בקדושת הדבקות האלוקית, שהיא מורשה לקהילת יעקב. מאבות לבנים זורמת היא בקדושתה מדורי דורות. אז הנה, זורמת היא. זה כמו יש איזה מעיין נובע, ואז הוא מגיע לאיזה ואדי, ואז הוא נהיה נחל, ואז פתאום יש תהום, ואז הוא נהיה מפל. ואז באיזשהו שלב יש שם קרקע מאוד רכה, ואז בכלל לא רואים אותו, הוא עוד פעם נעלם, ואז הוא פורץ מאיזשהו מקום אחר בכלל, ואז יש סלע, ואז הוא מקיף את הסלע משני הצדדים ומתחבר אחר כך. ככה זרימת החיים של עם ישראל היא נמשכת מהאבות, מקור החיים זה האבות, היא נמשכת בצורות שונות לפי תנאי הקרקע. כלומר, לפעמים יש בית מקדש, לפעמים אין בית מקדש, אבל בשלב הזה מקריבים, בשלב הזה מתפללים, אבל זה אותה זרימת חיים. אז לכן אנחנו יודעים שהיא פועלת את אותה פעולה. לכן התפילות הן באמת במקום הקורבנות. כי הם נובעים, גם התפילות שלנו וגם הקורבנות, נובעים אותו רצון פנימי של דבקות באשם.
אז אנחנו רוצים לחזור
אחורה? לא רוצים לחזור אחורה, רוצים להתקדם קדימה. לא מבקשים להשם שתבנו שוב את הבית השני, רוצים את הבית השלישי.
אבל למה בכלל יש
את
הצורך הזה להתקדם?
למה צריך לחלגוף אם אנחנו נשמות? זה השאלה טובה, את אומרת. טוב. יש לי תשובה נפלאה. כי ככה השם רוצה. כי זה קידוש שמו בעולם, שהופיע דווקא בגוף. ונקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, דווקא בעולם הזה, עם כל ההסתרים וכל הבלגנים. אז פה זה קידוש השם הכי גדול. אשת חיל ממרחק תביא לחמה. אז זאת דבר, כל סדרי הקודש של עבודת השם, של הפגישה עם הקדוש ברוך הוא, הם צריכים להתגלות גם בממד החומר, בבית, שמקריבים בו בעלי חיים, מקטירים בו קטורת מצמחים, ושומעים בו מוזיקה, ואוכלים בו בשר, שמחבר את כל החושים, ואת כל הרצונות, ואת כל הרבדים של האדם, לקודש. אז אותה קדושה זורמת היא מדורי דורו, ואותה השפעה שנחדרה באומה בגילוי קודשה, בעת אשר נר אלוהים זרח עליה, ובית מקדש השם עמד המכונו, היא, אותה השפעה עצמה, פועלת ביחס הקשר של התולדה, כלומר של ההיסטוריה, גם עלינו כעת, בזמן הירידה והחורבן. ובקשר תשוקת הנשמה להשלים את החסר בכל האפשריות, משלים הרצון העליון, האלוקי, בכל זכות הקשר הקדוש של הדורות, את החסר, את החסר מצד המצב הגלוי, מצד הסדר הגלוי. זה כמו קהילה שיש בגמח. ואנשים תורמים לגמח, כי פעם מישהו צריך הלוואה, כי יש לו הוצאה כספית לא צפויה וגדולה, אז הוא לובה מהגמח, והוא מחזיר, והוא גם תורם לגמח בשוטף. אז כשיהיה לו, אז הוא יחזיר, ואז מישהו אחר בדיוק יצטרך, ואז מישהו אחר ילווה מהגמח. כלומר, זה כאילו קופה כללית של כולם, וכל פעם מי שצריך לוקח, וכל אחד תורם כמה שהוא יכול, ולוקח כמה שהוא צריך, לפי העניין. אותו דבר, יש כזה סוג של גמח בין כל הדורות של עם ישראל. יש דורות שמה שהם תרמו זה את הקרבת הקורבנות בפועל. לנו אין קורבנות בפועל, אבל מה שיש לנו זה געגועים ותשוקה לבית המקדש. ואת זה, במובן מסוים, היה להם פחות, כי הם היו בו. ואנחנו בונים כל הדורות תשוקה גדולה למקדש. אז התשוקה שלנו משלימה את העשייה שלהם. והעשייה שלהם משלימה ומתחברת לתשוקה שלנו. איך היא מתחברת? כי כמו שאמרנו, זה אותו נהר, זה אותו זרם. אז הוא נמשך הרבה הרבה. יש מקום ליד נתניה. אז יש איזה מחלל, יש איזה גשר כזה, כתוב נחל שכם. שכם ונתניה, פחות יותר באותו קו. כי אז הנחל שמתחיל משכם.
מה? אנחנו
אוטוטו בית המקדש השלישי.
לא,
חזרנו לארץ. אז אנחנו, לצורך העניין, אנחנו הצד שהצד הגלוי של הזרימה נסתר ממנו, נסתר בו, כי אין היום... אנחנו המקום הנסתר. במובן שבית מקדש, אנחנו הדור שבו הערת המקדש מופיעה לגמרי באסתר. כבר נמצאת לגמרי, אבל באסתר. אי שם בנחל.
חיית מהנחל?
כן, ברור. כל דור, זה המשך של אותה זרימת חיים, שמופיעה לאורך ציר, כמו שהנחל, זו אותה נביאה, שמתפרסת על הרבה קילומטרים. אז יש את הנביאה של האבות, שמתפרסת על הרבה דורות. זה, המשל והנמשל פה זה המקום והזמן. כמו שהנחל מופיע בהרבה סוגים של מקומות, אז עם ישראל מופיע בהרבה סוגים של דורות. אבל כל הדורות הם אותו נחל. זו אותה זרימה. אז מה שאנחנו לא יכולים להשלים, אז הרצון העליון משלים. בכוח זכות קשר הקדוש של הדורות. אז הוא משלים את החסר, את החסר מצד הסדר הגלוי, המוכרח למפעלו השלם, להיות מחובר עם כל הסדר המתוקן, הבניין השלם, וכל מכונותיו. לכן, יהיה רצון לפניך, השם אלוקינו ובוקי אבותינו, שישיח סבסותינו חשוב ומקובל ומרוצה לפניך, כאילו הקרבנו קורבן התמיד במועדו ובמקומו וכהלכתו. כי מה שחסר לנו זה שלושת הדברים האלה. חסר לנו מקומו, חסר לנו זה, חסר לנו המקור, חסר לנו כהלכתו. אבל את אותו רצון, כי מה המטרה של של הקרבת הקורבנות? לראות את הרצון האלוקי, לעשות לו נחת רוח לפני, שאמרתי ונעשה רצוני, לחבר את השראת השכינה האלוקית לעולם. נכון? כמו שכוזרי אומר, קורבני לחמי לישי. המשל לקורבנות זה לחם. הקורבנות נקראים לחם השם. למה? כי מה זה לחם? לחם שאדם אוכל, הוא לא יוצר את הנשמה. נכון? לא הלחם ממציא את הנשמה שלנו, אבל הוא זה שמאפשר לנשמה להתגלות בגוף. כי אם אדם לא אוכל מספיק לחם, הנשמה פחות מתגלה בגוף. אם אדם יפסיק לאכול בכלל, הנשמה לא תתגלה בגוף. אז אותו דבר, הקרבת הקורבנות היא לחם השם. כלומר, היא זאת שמאפשרת את גילוי השפע, השראת השכינה בעולם. היא לא יוצרת, היא לא עושה לקדוש ברוך הוא שום דבר, היא לא משנה, היא מאפשרת התגלות. אז אותה התגלות שהקרבת הקורבנות אפשרה בזמן בית המקדש, התפילה מאפשרת אותה היום.
ההתגלות של מה? של רצון השם של הנשמה?
של השראת השכינה האלוקית בעולם. שבזמנו הקורבנות פעלו את זה, והיום התפילות פעלות את זה. את אותו שפע. לפי מרגלות הדורות שלנו.
אז אם זה התפקיד של הדור שלנו, אז לא משנה אם
כי השם רוצה. כי החיים שלנו היום מאוד מאוד חסרים. זה לא האידאל.
אבל אם
אני חושב
שאני גם, אם אני חושבה שהדור שלנו מביא...
נכון, לכן הקדוש ברוך הוא סידר בהנהגתו, שיש דורות שאין בית מקדש. אז זה לא דורות חסרים משמעות, זה דורות שבעמל שלהם וברצון שלהם בונים את הבית השלישי. אבל זה לא האידיאל. כי האידיאל זה בסוף שכל הדורות יתחברו ביחד, כמובן. וזה יקרה בבית המקדש השלישי, זה יקרה בתחיית המתי. שכל הדורות יתחברו יחד. כל עם ישראל יחיה באותו מקום, באותו זמן. נכון. מה שלא בחירה שלנו זה הכי טוב. כי זה מה שבחירה של הקדוש ברוך הוא. אז זה הכי מדויק.
אבל אלה שחיים באידיאל,
תלוי. כמו שאנחנו צריכים אותם, הם צריכים אותנו. הם בנויים עלינו. אין מקדם מאוחר בתורה. הקדוש ברוך הוא קורא הדורות, לכן הקדוש ברוך הוא נקרא בישעיהו, קורא הדורות מראש. כלומר מראש, הקדוש ברוך הוא, יש לו, אמרנו, יש את מגמת הרצון האלוקי להופיע בעולם. הוא יופיע בעולם בגאולה השלמה, והגאולה השלמה בנויה על העבודה של כל הדורות. כל דור בגוון שלו. אז מה, זה לא אומר שברור שאינו מעדיפים לחיות בדור של בו נבואה? נכון? יש בו סנהדרין, ויש בו מלכות ישראל. אפילו ממשלה אין לנו. יש לנו מה להשלים. ועדיין יש הרבה 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 דורות שמקנים בנו קנאה גדולה. כאילו אם היו, כאילו היו מסתכלים עלינו היום, הם וואו, הלווה עלינו. אז הדורות שלהם זה במובן מסוים. במצד אחד הם לא מקיימים לנו בכלל. מצד שני, הרצון הזה שלנו, ההתמודדות הזאת שלנו, הרי לפום שערה אגרה. להיות יהודי שפוי היום, זה כמו בית מקדש להיות נביא. כי כגודל האתגר, לפום שערה אגרה. אז כן, זה מעלה מיוחדת של עבודת השם, של קידוש השם. להיות בדור שלנו ולא להתבלבל. לרצות רצון השם בפשטות, בענבה, בשמחה, מתוך אמונה. תהליך הגאולה, למרות שהוא לפעמים נסתר. זה זכות. זה זכות שאין אותה בדורות אחרים, שהכל ברור. איפה אנחנו יושבים? בארץ ישראל? במדינת ישראל? כאילו, פעם עשיתי את זה עם כמה קבוצות. הייתי שואל, מאיפה הגיעו סבא וסבתא וסבא וסבא? כאילו, בקבוצה כזאת אפשר להגיע ל-20 ארצות לפחות. אנחנו קיבוץ גלויות. אנחנו הגאולה. לא הגאולה השלמה, אבל אנחנו הגאולה. ברוך השם, זכים. לא, זה אותה מגמה בכלים אחרים. סליחה, שם סליחה. תפילה. זה אותה מגמה שחיבור השראת השכינה האלוקית לעולם בכלים הם אחרים. אבל זה אותה פעולה שנעשית באופן אחר, כמו שאותו נחל, לפעמים הוא מופיע בגלוי, לפעמים בסמוי, לפעמים הוא מופיע בטפטוף. בשלב מסוים. כי כרגע הוא יכול להופיע רק בטפטוק במקום הזה. לפעמים הוא מופיע, כאילו פתאום זה מתפרץ וזה נהיה, זה נהיה אגם. אבל זה אותו, אותו נחל.
אבל זה דרגה יותר נמחה.
במובן מסוים כן. ובמובן אחר, יש איכויות שהדורות שלנו בונים שלא היו אפשריות בזמן בית המקדש. למשל, הדאגוע מרחוק. שזה גם ערך של קודש. שצריך להופיע בעולם. אז עליהם נגזר לדעה גאה. זה גם זכות.
לא, זה לא אידיאל. כי
השם מתבש על איך הולכת. נכון, בטאי, זה לא אידיאל. אמר, לכך הפעמים שבנה בית המקדש. מיד אחרי שמקריבים, שאומרים את פרשת התמיד, זה התפילה שאומרים אחרי אמירת קורבן סדר הקרבת התמיד. יום עושים לפניך שיש שיח סיפסותי וחשוב מקורבן, הוא עושה לפניך כאילו יקרב מקורבן התמיד. הלווה שזה כאילו. בטאי, זה האידיאל, ואנחנו בכאילו. זה כמו על הסדר. כאשר זכינו לסדר אותו, כאן נזכה לעשות אותו. מה עושים בליל הסדר? מספרים מה היינו עושים אילו היה בית מקדש. מה השם? אוריה? אוריאן. כי נראה לי שהאדם, ההופעה של האדם בעולם היא מחשבה, דיבור ומעשה. אז המחשבה תמיד צריכה להיות. והכלים משתנים. שעושים, עושים. אם לא עושים, לפחות אפשר לדבר על זה. כי גם זה ביטוי. כמו שהמעשה הוא ביטוי של האדם, כמו שפת הגוף, שמבטאת אופי. אז גם הדיבור, הסגנון, הוא גם ביטוי של האדם. אז ככה גם בעם ישראל. המעשה של עם ישראל הוא ביטוי של איכות החיים של עם ישראל. נגיד שמקריבים 70 פרים, כנגיד 70 אומות. אז כל הקורבנות הן איכויות של נשמת ישראל, שמופיעים כל יום לפי עניינו. ואותו דבר הדיבורים שלנו, התפילות. הם גם גילוי בעולם של נשמת ישראל. זה היה מסוכן. אז אני אומר, לפעמים אפשר לעשות ככה, אפשר גם לעשות אחרת. אין תחליף לקורבנות. אפשר רק לדבר על זה. כי התורה היא מעל הדורות. כי התורה היא נצחית, תורת השם. אז אני כאילו דבק בה בשורש, שהוא גם מקור הסמכות של הקורבנות, הוא מקור, מי יתיר להרוג בעלי חיים. כתוב בתורה. נכון. אנחנו אומרים שמה שיהיה שיח ספטותינו חשוב, הוא מקובל, הוא מרוצה. כאילו פה הכוונה לא שזה לא באמת. זה באמת שלנו. אנחנו מבקשים שהבאמת שלנו היא תהיה באיכות כזאת, כאילו באמת עשינו את זה גם. כי אנחנו חיים בעולם העשייה. היה איזה גוי אחד, פילוסוף, דני, קראו לו קירקגור. הוא היה נורא רוחני, נורא מופשט. והוא התארס עם מישהי, ואז הוא ביטל את האירוסים, כי הוא אמר, אם נתחתן, אז יקלקל לנו את הקשר. כי יש לנו עכשיו כזה געגוע טהור וזה, ואז שם נוריד את זה כאילו לקטנות, ליום יום, למה. זה ראש של גוי. טוב. עכשיו, מה שיסקה אמרה, מביא אותנו באמת לגאולה. לחיבור אל האבות, שהוא גם מפתח לגאולה השלמה. מתוך מה תבוא הגאולה השלמה? מתוך החיבור שלנו לאבות. אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. אומר הרב, אני מתלבט אם להתחיל.